כנראה ככה זה נראה, הוא אפילו שובר שיאים, שיאים שליליים לצערנו, בעיקר של חום. אז אנחנו ככה במחצית 2024, ואנחנו פרסמנו בשבוע שעבר, שהמחצית הראשונה של 2024 הייתה שוברת שיאים מבחינת טמפרטורה, גם טמפרטורות מקסימום, זה התחיל כבר בחודש אפריל, ראינו טמפרטורות של מעל 40 מעלות גם במרכז הארץ, תופעות שאנחנו בדרך כלל לא רואים כל כך מוקדם בשנה, יוני היה החם ביותר בהיסטוריה, המחצית הראשונה של 2024 הייתה הכי חמה מבחינת לילות, הלילות מאוד חמים. מה הסיבה? יש לזה שתי סיבות עיקריות. אחת זה המגמה המתמשכת של התחממות כדור הארץ, שאנחנו מכירים ומדברים עליה, אבל השנה גם הייתה שנה מיוחדת, זו שנת אלניניו, שבה אוקיינוסים חמים מהרגיל, וזה מה שגרם לכך שהשנה, השילוב הזה של שנת אלניניו עם ההתחממות הגלובלית, גרם לשנה כל כך קיצונית.
כי התחממות גלובלית, אנחנו אמורים לחוש אותה אולי בהדרגתיות, אולי בקצב איטי, לאט לאט, באופן כמובן מתמשך, אבל איטי. השנה היא שנה, הכל נכווה בצורה קיצונית, גם כמויות המשקעים, וגם יולי לא הולך להיות יותר טוב.
כן, אז זו אותה תופעה שאנחנו קוראים לה אל ניניו, הילד בספרדית, שפעם בארבע עד שבע שנים יש היפוך מגמה בטמפרטורות האוקיינוסים, הם נהיים חמים מהרגיל, יש זרמים חמים, אף אחד לא יודע להסביר למה זה קורה פעם בכמה שנים, וכשזה משתלב עם המגמה הדרגתית, שכמו שאמרת, אז השילוב הוא באמת טמפרטורות קיצוניות, כנראה שלקראת מחצית השני של 2024, זה קצת יירגע, ועדיין יהיה פה חם, אולי חם הרגיל, אבל לא כל כך קיצוני כמו אפריל, מאי, יוני. יולי באמת מסתיים חם, חם מאוד מהרגיל, אוגוסט נראה שיהיה פחות קיצוני, יהיה חם, כי במדינת ישראל חם תמיד בקיץ, אבל לא כמו שהיה לנו ביוני וביולי, אז זה איזושהי בשורה טובה.
אני לוקח את זה כהבטחה שהשנה הבאה תהיה יותר סבירה, יותר מוכלת?
בסבירות גבוהה כן, היא תהיה חמה, יהיו אירועים קיצוניים גם, אבל לא כמו כנראה יוני כזה אין כל שנה, באמת מה שחווינו בחודשים או בשבועות האחרונים, באמת... לא קורה כל שנה, אז אני איתך, כן.
עכשיו, הצפי, ואני ככה קראתי את מה שפורצם, הצפי לעשורים הבאים מבהיל.
אז זה נקודה חשובה, שגם בה כדאי באמת להתעכב ולהסביר. אז דבר אחד זה מה שאנחנו חווים השנה, ואז הזכרנו את ההתחממות הגלובלית הדרגתית, אבל באמת שאנחנו מסתכלים קדימה. ובכל זאת, תשתיות במדינה, אנרגיה, מים, חקלאות, מתכננים עשורים קדימה, אז אנחנו באמת רואים מגמה די מבילה, אתמול זה הוצג גם בפורום של משרד הממשלה, המשרד להגנת הסביבה שמתכלל את זה, אנחנו מדברים על קצב התחממות של 0.6 מעלות לעשור, זה נשמע לא הרבה, אבל כשמחברים את זה ביחד מגיעים למשהו כמו 5 מעלות יותר עד סוף המאה, גם אולי למישהו זה נשמע לא הרבה, אבל אם עכשיו בימים כאלה בשנה הזאת, 30 מעלות זה הממוצע, על הממוצע יש 35, ובחמסים עם מגלי חום נגיע גם ל-45 ואפילו 50 מעלות. שזה משהו שאנחנו לא מכירים, נצטרך להסתגל, לחיות באקלים כמו במפרץ, כמו בדובאי, עם טמפרטורות שקרובות ל-50 מעלות.
ואז בעצם כל התשתיות אמורות להשתנות, אי אפשר לסמוך על התשתיות הקיימות.
נכון, כל החיים שלנו, האם כבישים ומסילות ברזל ידעו להתמודד עם טמפרטורות כאלה, הנושא של הצללה, הנושא של עבודה בחוץ, המדינה צריכה להיערך לעשורים הקרובים, לאקלים שונה, לחוקק באמת תקנות, שעות עבודה אולי אחרות, ובאמת תשתיות, גם כמו שעשו במים, והוסיפו עכשיו עוד כמויות מים מהתפלה, יצטרכו להתמודד עם הנושא הזה של חום, חום קיצון. רק השנה כבר חווינו 48 מעלות בבקעת הירדן. אז זה קורה משנה לשנה, אנחנו צריך להסתגל באמת לחיות בתנאי אקלים שונים.
ואנחנו תמיד אומרים שיש מה לעשות, אבל התחושה לאור מגמת הצריכה וההתחממות הגלובלית, שזה כאילו בלתי ניתן לשינוי.
כן, עד היום באמת לא הצלחנו לעמוד ביעדים שקבענו. קראתי הבוקר שבסין הם חושבים ששנה הבאה, 2025, הם יצליחו סוף סוף להגיע למצב שהם לא מגדילים את הפליטות, עוד לא מקטינים, אבל לפחות עוצרים את הגידול בפליטות של גזי החממה, בגלל האנרגיות המתחדשות, בעיקר הפאנלים הסולריים ואנרגיית רוח, אז זה אולי איזשהו שביב של אופטימיות, סין היא מאוד חשובה, היא המזהמת הגדולה בעולם, אם סין תצליח לעצור את הגידול בפליטות, שוב, עוד לא להוריד, רק לעצור, אז אולי זה יהיה איזשהו מסר אופטימי לשנים הקרובות, אבל עד היום, כמו שאמרת, היו ועידות, היו הסכמים, לא עמדו ביעדים.
היא המזהמת הגדולה, כי אנחנו מבקשים ממנה שהיא תייצר עבורנו, כולנו מבקשים שהיא תייצר עבורנו, ואז אנחנו מאשימים אותה שהיא מזהמת.
זה בזול, ואנחנו רוצים שזה גם יהיה בזול, נכון.
לא, ומאשימים אותה שהיא מזהמת.
כן, אז עכשיו אנחנו רק מצפים שהיא תייצר, אבל תשתמש באנרגיות נקיות, מה שנקרא מתחדשות, ולא פחם, גז או דלקים.
כשאתה מסתכל על התוכניות לטווח ארוך בכל מה שקשור לתשתיות בישראל, כמה העניין האקלימי, ההתחממות, השינוי שאנחנו חווים נלקח בחשבון?
זה הולך וצובר תאוצה. בשנה, שנתיים האחרונות, יש עכשיו גם דיונים בכנסת על חוק אקלים. הוא כרגע נמצא בוועדת הפנים, בקריאה שנייה ושלישית. אם הוא יעבור, יש שינוי מאוד גדול, הוא קובע גם מיסים על זיהום, זה נקרא מס פחמן. הוא יעשה את השינוי הדי גדול. יש אומרים, יכול להיות שבצדק, שאפשר לעשות הרבה יותר, והוא לא מספיק, אבל לפחות יהיה איזשהו חוק. עד היום, אין לנו את המסגרת החוקית כדי להתמודד עם שינוי אקלים. אם יהיה חוק אקלים, שיקבע באמת גם שמשרדי הממשלה חייבים להתכונן לשינוי אקלים, זה יעשה את השינוי. אז הייתי אומר שעד עכשיו לא נעשה מספיק, זה גם לא אני אומר את זה למבקר המדינה, אבל יש מודעות וכוונה לשפר את הנושא הזה, ובוא נראה שבאמת חוק האקלים עובר בכנסת.
על החוק הזה אנחנו מדברים כבר הרבה שנים, והוא מתמהמה.
נכון, נכון. גם הממשלה הקודמת, גם הממשלה הזאת, כנסת יוצאת לפגרה. נכון, בשורה התחתונה, לא צריך אותי בשביל זה, יש דוחות מבקר המדינה, עדיף לצטט אותם, והם קובעים שלא נעשה מספיק.
עדיין לא מספיק מבינים את הסכנות וגם את העלויות.
זה אחד הסיבות שאנחנו באמת מוצאים את הדוחות האלה, ולא מסתפקים רק להראות מה היה, אלא באמת מסתכלים קדימה עד סוף המאה, ומדברים על המגמות, וכמו שאתה אמרת, באמת מנסים להסביר מה המשמעות של 5 מעלות לחיים שלנו, לתשתיות, לבריאות, לחקלאות, כי קשה באמת לדמיין את זה, ואנשים לא כל כך אוהבים להסתכל קדימה עשורים. התפקיד שלנו זה באמת להציב את המראה הזאת ולהגיד שחייבים לשנות את אורחות החיים שלנו כדי להתמודד עם השינויים האלה.
אני ראיינתי לא פעם כאילו אנשים שבאים מגישה אחרת ואומרים העולם בנוי על מעגליות, אמנם יש עכשיו התחממות, אבל כדור הארץ הולך לפי מעגליות וזה יתקרר.
אני נתקל גם הרבה פעמים באמירות האלה, והתשובה לזה צריכה להיות נכון. היו כבר תקופות חמות ותקופות קרות בכדור הארץ, אבל, זה אבל חשוב, הקצב. מעולם אין תיעוד להתחממות כל כך מהירה, בטווח זמן כזה קצר של עשורים, ולכן זה שונה. אז היו תקופות קרח, היו תקופות חמות, אבל זה לקח עשרות אלפי שנים, וזה כתוצאה ממעגליות טבעית. אין, שינוי הזווית של השמש, של כדור הארץ מול השמש, שינוי בסיבוב כדור הארץ, זה לוקח עשרות אלפי שנים. פה זה כנראה מעשה ידי אדם, לא כנראה, 99.9 מהמדע חושב כך, והקצב הוא הרבה יותר מהיר של ההתחממות, הוא 30-40 שנה, ולכן זה שונה ממה שהיה בעבר.
עכשיו, כולנו בכל העולם בעצם חווים את ההתחממות הזאת, או שנניח, אנחנו עכשיו השנה בחום קיצוני, מה קורה נניח באירופה הלא רחוקה? הם גם סובלים כמונו?
כולם נמצאים באותו סירה, יש אפילו מקומות שסובלים הרבה יותר מאיתנו, כי אנחנו עוד איכשהו אזור שרגיל לגלי חום, אז בשנתיים האחרונות זה עיקר במערב אירופה, ושברו שם שיאים, השנה זה בעיקר במרכז ומזרח אירופה, עם טמפרטורות של 45 מעלות, בלקן, דרום אירופה, ארצות הברית, הגיעו השנה גם כנשיא של כל הזמנים של מעל 50 מעלות, באזורים בקליפורניה, בנבדה, אז כן, בכל העולם מתמודדים עם זה, בסין זה בא לידי ביטוי בצורה אחרת, שם כשחם אז גם יש גשמי מונסון, עם סחרים שמתמוטטים, המשבר הזה מכה בכל מקום בעולם, גורם להפסקה בעבודה, לירידה בפריון העבודה, ופורסם השבוע באירופה, מדינות כמו יוון, איטליה, פורטוגל, שוב הזכרתי את הבלקן, איכשהו מערב אירופה השנה ככה חמקו מגלי החום, בריטניה וצרפת, אבל שנה שעברה עם אלה שכיכבו, ישראל מתחממת בקצב מהיר, בערך כמו באירופה, יותר מהאוקיינוסים, אבל אנחנו בפירוש נמצאים באזור רגיש, כי אנחנו קרובים למדבריות. אז כל שינוי קטן משפיע עלינו אישית.
בשנה שעברה היו לא מעט סיפורים של שריפות, גם באירופה, גם בקנדה. השנה, לשמחתנו, עדיין אנחנו לא שם.
יכול להיות שבגלל שגם גלי החום התחילו מוקדם, אז עדיין הצמחייה לא הייתה יבשה. זה יכול לקרות כל יום. ביוון כבר יש נזקים מאוד גדולים משריפות, פחות פורסם, זה נכון. צריך לזכור גם שהקשב שלנו השנה הוא
אחר. נכון.
בדיוק, אבל זה לא שזה לא קורה בעולם, שם זה פותח מהדורות. אני ראיתי שריפות גם עם הרוגים ונספים בדרום אירופה, ובטח בארצות הברית וגם בקנדה. אולי פחות מהקשב של השנה שעברה, אבל פירוש בשנים האחרונות, זה מגמה שקורית, ואני שם.
זה רק השפעה של מדינות או גם של פרטים? כמה אנחנו כבני אדם יכולים באמת לתרום?
נכון שכל אחד מאיתנו הוא באמת לא משפיע על מה שקורה בכל העולם, אבל אם כל אחד מאזרחי העולם יתנהג קצת אחרת, יצמצם את צריכת האנרגיה שלו, בנושא של נסיעות, בנושא של אורות, כן, להשאיר אור דלוק, כמו שפעם בצריכת המים אנחנו הקפדנו, אז זה יעשה את השינוי. נכון שאנחנו מחכים למנהיגי העולם שיקבעו את הכללים ויעברו מגזי חממה לאנרגיות מתחדשות. כל אחד מאיתנו יכול להתנהל בצורה יותר, נקרא לזה, מקיימת, בנושא של פסולת, זיהום ואנרגיה, וזה יתרום את התרומה. זה לא מחליף את המנהיגים שהם צריכים לקבל את ההחלטות, אבל כל אחד מאיתנו יכול לעשות.
אגב, בעניין המים בזמנו, זה היה מסע הסברה והייתה הרבה מודעות. בעניינים הסביבתיים האלו היום אנחנו לא רואים קמפיינים מהותיים.
נכון, נכון. אני הייתי מצפה גם לראות קמפיין בנושא של חיסכון באנרגיה. כמו שאמרת, זהירות באש, בשריפות. במים זה היה מאוד יעיל. יצא לי הזכות גם להיות חלק מזה ברשות המים. וצריכת המים ירדה בצורה מהירה ב-17%. זה המון, זה הכי הרבה בעולם. אנחנו מכירים גם קמפיינים אחרים בשמירה על טבע. פה, אתה צודק, אין מספיק עדיין מודעות, אין עדיין מספיק קריאה של הרשויות לאזרחים. צריך לעשות את זה. יש צעדים טובים בכיוון, אבל זה לא מספיק וצריך לעשות יותר.